אני באמת רוצה להתקשר לנושא הזה, וזה הנושא של החינוך היהודי, האחריות של הקהילה לחינוך היהודי. החינוך היהודי הוא מקדמת דנה, אבל הפעם הראשונה שזה מוזכר בצורה רשמית וממוסדת נמצא בגמרא במסכת בבא בתרא דף כ"א עמוד א', והגמרא פותחת שמה ואומרת: ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו. שהברייתא פותחת במילים האלה: ברם זכור אותו האיש לטוב, ואנחנו נראה בהמשך שהביטוי הזה חוזר רק שלוש פעמים ב-2700 דפי התלמוד של הבבלי, ואף פעם לא מוזכר בירושלמי. הביטוי הזה אומר משהו: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו. למה? שבתחילה, כמו שהגמרא מספרת, מי שיש לו אב היה מלמדו תורה, מי שלא היה לו אב לא היה לומד תורה. דבר טבעי, ושיננת בבניך ודיברת בם והגעת לבנך. אז לא רק מי שהיה לו אבא, אבא ביולוגי, היו כאלה שהיה להם אבא ביולוגי אבל האבא לא יכל ללמד כי הוא בעצמו לא למד, אז לא היה לו אבא רוחני. היו כאלה שהיו להם אבא רוחני ואבא ביולוגי, אבל האבא חשב שיותר טוב שהילד ילך לעבוד בשדה, אז לא היה לו גם אבא שמבין את חשיבות לימוד התורה. אז המושג אבא פה, מי שהיה לו אב, זה לא רק מושג ביולוגי, זה מושג רוחני, מושג השכלתי, מושג קוגניטיבי, כל המושגים. מי שהיה לו אב למד תורה, מי שלא היה לו לא למד תורה. התקינו שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים. התקנה הראשונה הייתה לפתוח, לא לפתוח בתי ספר, להושיב מלמדי תינוקות בירושלים. אבל העובדה שפתחו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים גם לא פתר את הבעיה. למה? מי שהיה לו אב היה מעלה ולומד, מי שלא היה לו אב לא היה ולומד. ושוב פה חוזר הנקודה, זה לא האבא הביולוגי אלא יכול להיות גם האבא הרוחני. יכול להיות שבאותה תקופה גם האבא הרוחני שידע, אבל אמר: עכשיו בוא הילד יעבוד בגליל, בשדות, עונת הבציר, עונת הקטיף, עונת המסיק, יותר טוב, נרוויח קצת כסף, ללמוד תורה יהיה יותר מאוחר. זאת אומרת, לא היה שוויון, וזה בגלל האבא. ושוב אני חוזר על אותו מושג, זה לא רק אבא ביולוגי, אבא שהיה אכפת לו, אבא שרצה, אבא שהיה מסוגל. התקנה הזאת החזיקה מעמד פרק זמן מסוים, ואין לנו במקורות כמה זמן היא החזיקה מעמד. לכן עשו תקנה אחרת, שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל פלך ופלך, מה שנקרא היום בית ספר אזורי. אבל הבעיה של הפתרון של בית ספר אזורי לא פתר את הבעיה, כי בית ספר אזורי אתה לא יכול לשלוח ילד בגיל 6 או 7, אתה יכול לשלוח אותו פה מרחוב יוני נתניהו למורשת זבולון או לנריה, אבל אתה לא יכול לשלוח ילד לבית ספר אזורי שיהיה באור יהודה. לכן מי שהלך לבית ספר היו ילדים בני 16, בני 17, כמו שאומרת הגמרא. ילד בן 16 ובן 17 הוא כבר לא צייטן, הוא כבר יש לו גם דעות משלו, הוא גם מתווכח עם הרב, הוא גם כועס על הרב לפעמים. אני זוכר כשהייתי רם במכינה בגבעת שמואל במאה הקודמת, הילדים בכיתה זין עד תת זה הגיל האידיאלי, הם באים רוצים לשמוע, הם עדיין לא מעוצבים באופיים, הם לא מחושלים, מה שאתה אומר להם לרוב הם קולטים, אבל יותר מזה הם צייטנים. בגיל מאוחר יותר, וכולנו זוכרים בגיל הטיפש 16, זה כבר בעיה. אז לכן כאשר הושיבו את מלמדי התינוקות בכל פלך ופלך, מכניסים אותו כבן 16, כבן 17, מי שהיה רבו כועס עליו, מבעד ביוצא. התחילו ויכוחים, הרב בלשון גסה בעד בו, והוא יצא. הפתרון הזה של בית ספר אזורי גם לא פתר את הבעיה. עד שבא יהושע בן גמלא, שימו לב לביטוי שהתלמוד אומר, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותו כבן 6 ובן 7. זאת אומרת, בכל עיר היה בית ספר, הילד התחיל, תלוי בבשלותו הרוחנית או בשלותו הנפשית, ביכולתו הפיזית, 6-7 כמו שהיום, ואז לכל ילד הייתה מסגרת חינוכית. לכן הוא זכור לטוב. מי היה יהושע בן גמלא? אז יש מחלוקת בין החוקרים, אבל מקובל שאותו יהושע בן גמלא היה אחד מ-410 כהנים גדולים שהיו בזמן בית שני. אבל, תכף נראה את התוספות, הוא לא קיבל את זה ביושר כל כך את המשרה הזאת. הוא קיבל את זה, היום היו אומרים מילה של שוחד, לא אני אומר, התוספות אומר, אז נחבש את המילה בדרכים לא נעימות, לא נקיות. מה קרה? הייתה בירושלים אישה עשירה בשם מרתה בת ביתוס. מרתה בת ביתוס מתה להתחתן עם כהן, כהן גדול. אבל מה לעשות? היא הייתה אלמנה. אלמנה היא לא יכולה להתחתן עם כהן גדול. היא הגתה רעיון, היות שבזמנה היה המלך ינאי המלך, הוא היה אימפריאליסט, היה זקוק לתקציב ביטחון, היה צריך כסף. היא באה לינאי המלך, אמר לו, תשמע, יש יהודי בשם יהושע בן גמלה, הוא כהן, כהן אדיוט. כהן אדיוט מותר להתחתן עם אלמנה, רק הוא אישה בבתולי האישה, זה כהן גדול, לא מותר. אני אתחתן איתו, אתן לך סכום גדול של כסף, ואתה אחרי זה, אחרי שאני נהיה נשואים, תמנה אותו ככהן גדול. וככה זה. אם נראה את התוספות מילה במילה, אומר התוספות, זכור אותו האיש לטוב יהושע בן גמלה שמו, הוא אותו האיש, דאמר רבי יוסף, תיר כבד דין הרי, איילה למרתה בת ביתוס לינאי המלך, עד לאוקים ליהושע בן גמלה בכהנה רב רבי. היא נתנה לו הרבה כסף, עד שהוא שם אותו כהן גדול. אבל התוספות מיד מסייג את דבריו. והוא אומר, וצדיק גמור היה, כדי יש כחד. מצאנו בגמרא שמה שהוא היה צדיק גמור, אלא מה קרה? אומרת הגמרא, אומר התוספות, דקמר אתם כתיר כחזינה. ראינו פה איזה קשר, זאת אומרת קשר של ממון. למה? היו אחרים יותר טובים ממנו. אבל מה לעשות? לפעמים הכסף עונה את הכל, והרבה פעמים גם, והכסף במקרה הזה ענה את הפתרון. מרתה בת ביתוס התחתנה, הייתה אשתו של כהן גדול, ינאי המלך היה לו כסף, הוא בא לציון גואל, כולם. אז להגיד על אותו האיש, ברם זכור אותו האיש לטוב, זה קצת קשה. למה? רגע, רבן יוחנן בן זכאי, שאחרי חורבן הבית, בא ליבנה, כל הסיפור לפני זה שאני לא רוצה להאריך עם אספסיאנוס המלך, אבל בא ליבנה ודאג לתשע תקנות, דאג להמשכיות היהודי, דאג להקמת בית דין, דאג להקמת הכל, לא זכור לטוב. הוא לא זכור לטוב. אני אלך קדימה, הלל הזקן שתיקן את תקנת פרוסבול, הוא לא זכור לטוב. או נמשיך הלאה, רבי עקיבא לא זכור לטוב. יכולים ללכת ולמנות דורי דורות של אנשים שעשו מעשים גדולים ובעיניים שלנו דברים עצומים, דאגו להמשכיות היהודית, והם לא זכורים לטוב. יהושע בן גמלה, נראה את זה בהמשך. אבל הבעיה היותר קשה היא, יש לנו תלמוד ירושלמי. התלמוד הירושלמי בכלל מביא גרסה אחרת. התלמוד הירושלמי אומר במסכת כתובות פרק ח' הלכה י' א', נראה בפנים, הוא התקין שמעול בן שטח שלושה דברים, שיהיה אדם נושא ונותן בכתובת אשתו, ושיהיו התינוקות הולכים לבית הספר, והוא התקין תומעה לכלי זכוכית. אז לא משנה שתי התקנות אחרות, כתובת אישה זה גם שאלה, כתובת אישה לא הוא התקין, אבל לא משנה, השאלה הוא התקין שיהיו תינוקות הולכים לבית הספר. אז בילדותי בבית שמעתי קצת יידיש מהוריי זיכרונם לברכה, אני קים דקץ איבר דווסר, איך הדג עובר, איך החתול עובר את התנער הזה, איך פותרים את הבעיה. התלמוד הבבלי אומר יהושע בן גמלה, והנה התלמוד הירושלמי, אלה רבי יוחנן ורש לקיש שכתבו את התלמוד פה בטבריה, אומרים יוחנן שמעול בן שטח. יש ארבעה תירוצים, אבל התירוצים האלה הם מבחינה טכנית. הראשון, התירוץ הראשון הוא של שיירי קורבן. שיירי קורבן זה פירושו על הירושלמי, פירושו של רבי דוד פרנקל. רבי דוד פרנקל היה ראש ישיבה בברלין בין 1720-1750, ואצלו למד יהודים מפורסם, אולי לא זכור לטוב, משה מנדלסון. ויש ספר מאוד מעניין, ריקו בהם גרמני, ששם יש את כל התיאור איך משה מנדלסון כילד פולני מבית אורתודוקסי הגיע לברלין ונכנס דרך החומה של, דרך השער של הבהמות, ולמד בישיבה שלו. אחרי זה קרה מה שקרה. אבל כשהוא למד בישיבה, הוא למד אצל רבי דוד פרנקל. רבי דוד פרנקל כתב פירוש בשם קורבן העדה וגם שיירי העדה. זה הכל על התלמוד הירושלמי. והוא אומר תירוץ פשוט. שניהם היו באותה תקופה. גם היום יש שני חברי כנסת הוגים אותו רעיון, שניהם מגישים אותו, אותה הצעת החוק, והחוק מתקבל. אז אחד קורא על זה על שם פלוני, ועל שם השני על שם אלמוני. ואני זוכר בדידיה ועובדה, כאשר עבר חוק מעליות שבת בכנסת, זו הייתה יוזמה של חבר שלי שהיה חבר מועצה והייתי הסגן ראש עיר, יצחק נטוביץ, זה הרעיון שלו, זכור לטוב. אבל לבד לא יכלנו להרים את זה, אז הלכנו יצחק נטוביץ' ואני גם לבני אלון זיכרונו לברכה וגם לזבולון אור לוי בדר לחיים, והשר הפנים היה אופיר פינס שהיה חבר שלי, הלכנו וכולם יחד הרימו את זה. אבל זבולון אור לוי אומר, אני יזמתי את זה, זה אומר, אני יזמתי, זה בסדר, כולם יזמו את זה. לכן אומר השיירי קורבן רבי דוד פרנקל, אין בעיה, יהושע בן גמלה ושמעון בן שטח היו באותו דור, באותה תקופה, ושניהם יחד הגו את הרעיון ועשו את זה. התלמוד הבבלי מייחס את זה ליהושע בן גמלה, התלמוד הירושלמי מייחס את זה לשמעון בן שטח. נראה בפנים מה שאומר שירי הקורבן, בשיעו התינוקות, דעד היית בבבלי בעברת שיהושע בן גמלה תיקן, שיעו התינוקות הולכים בית הספר, יש לומר ששניהם תיקנו, שבזמן אחד היו בזמן ינאי המלך. תירוץ יפה, אבל תירוץ טכני. יש עוד תירוץ טכני שאומר הרשב"א, לא הבאתי את כל המקורות פה כדי לא להמיס, הרשב"א אומר תירוץ קצת מפוקח יותר וגם מורכב יותר. הוא אומר, אם נשים לב בסיפור בגמרא, היו בעצם שלוש תקנות. התקנה הראשונה הייתה שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים. כעבור כמה שנים ראו שהתקנה הזאת לא טובה, באו ותקנו תקנה נוספת, שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל פלך ופלך, גם זה לא עבד. עד שבא יהושע בן גמלה בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה. אז הוא אומר, שמעון בן שטח תיקן את התקנה הראשונה והשנייה, או רק את השנייה. את התקנה השלישית תיקן יהושע בן גמלה. לכן, מה שהתלמוד הבבלי אומר, יהושע בן גמלה תיקן וכולי וכולי, כן, הוא תיקן את התקנה השלישית. אבל הוא בנה את התקנה השלישית על סמך שתי התקנות הראשונות שמישהו הגה את הרעיון הזה. ולכן, הבבלי מייחס את זה ליהושע בן גמלה, כי זו הייתה התקנה האחרונה והחשובה והקבועה, ואילו הירושלמי רוצה להדיר את שמו של שמעון בן שטח, והוא מזכיר את התקנה הראשונה והשנייה. בבקשה? תכף נגיע לזה. תראה, יש פה הרבה תירוצים, אני רק אומר ארבעה כדי לסבר את האוזן, אבל מי שרוצה, אתם יודעים, היום בפרויקט השוט או בגוגל, כל התירוצים מוצאים. התירוץ האחר הוא שבעצם בתקופתו של שמעון בן שטח וינאי המלך היה פרוספריטי מבחינה כלכלית, היה מצב טוב, ואנשים היו עשירים, היה להם כסף. הרבה אנשים עשירים לקחו מלמדי תינוקות אליהם הביתה, והילדים של העשירים, במקום להסתחב לבית הספר לפאבליק, הם ישבו בנפרד בבית עם תנאים טובים יותר ולמדו. התקנה של יהושע בן גמלה הייתה, התקנה של שמעון בן שטח הייתה שגם ילדי העשירים ילכו לבית הספר, הם לא ישבו בבית וילמדו. כאשר יהושע בן גמלה תיקן את בית הספר בכל עיר ועיר, אבא שגר פה בפנטאוס ביוני נתניהו לא יכול להגיד, הילד שלי יישב בבית וילמד, יש לך בית ספר מתחת למדרגות, בורשת זבולון. אז בהתחלה שלא היה בית ספר, האבא יכול להרשות לעצמו, אבל עכשיו שיש בית ספר, הוא התקין שיהיו הילדים, תינוקות הולכים לבית הספר. זה התירוץ הנוסף. הרב בן ציון חי עוזיאל, שהיה רבה הראשי של ארץ ישראל בתקופתו של הרב קוק, כתב מאמר, מאמר שנקרא בביטאון, פעם היה ביטאון סיני. סיני היה ביטאון מפורסם של מוסד הרב קוק, ששם נתנו שיעורי תורה, שלושה ימים של בר בי רב כאלה, וכל אחד נתן שם שיעור, והוא התייחס, הרב בן ציון חי עוזיאל, זיכרונו לברכה, התייחס את השאלה הזאת. והוא אומר שבעצם התקנה של יהושע בן גמלה הייתה להעביר את החינוך הפורמלי למערכת מדינית, למערכת הממשלה, לאחריות הקהילה. שמעון בן שטח התקין שבוע ילדים הולכים לבית הספר, אבל ילד של אבא שלו לא היה כסף, לא הולך לבית הספר. הוא התקין שיהיו התינוקות הולכים לבית הספר, אבל הבית ספר לא היה באחריות ממשלתית, לא היה פיקוח. היום ילד שלא הולך לבית ספר, זה ביקור סדיר, אז זה לא היה. ולכן הוא אומר, שמעון בן שטח התקין מבחינה ממונית, ואילו יהושע בן גמלה התקין מבחינה פורמלית. הוא עשה חוק יסוד של לימוד בבית ספר, נקרא לזה ככה. אלה ארבעה תירוצים טכניים. אבל, לעניות דעתי, ברשותכם, המאירי נותן את התשובה הטובה ביותר. מה המאירי אומר? המאירי מבסס את תשובתו על גמרא במסכת קידושין ועל גמרא במסכת ירושלמי, ובעזרת זאת הוא נתן פתרון לעניות דעתי יצירתי. הגמרא במסכת, עד רגע נעזוב את הסוגיה הזאת ונראה מה הגמרא אומרת במסכת קידושין, סיפור מאוד מאוד יפה, אולי מוכר לכמה, אז נחזור על זה. הגמרא אומרת שם המעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וקבע שם 60 כרכים, טריאליסט, היה לו עוד שטחים, ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל, אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בעניין בית המקדש, אף אנו נוכר מלוכים זכר לאבותינו, ואלו מלוכים דברים טובים, דברי מתיקה ומטעמים על שולחנות של זהב, ואכלו. באמצע הסעודה היה שם איש, שימו לב מה התלמוד אומר, והיה שם אחד איש לץ, לב רע ובליעל, לא תרתי לגרעותה אלא תלתי לגרעותה, לץ, איש רע ובליעל. זה בתלמוד שככה משמיצים בן אדם והייתי אומר הורגים אותו במכה אחת, אבל כנראה הבן אדם הזה היה ראוי לכך. הוא היה רע, לב רע, איש בליעל ולץ, והוא בא לינאי המלך ובנוכחות כל חכמי ישראל, לזכור שהיה הייתה מחלוקת בין הפרושים והצדוקים, ושמעון בן שטח היה בין הפרושים כמובן, ואמר לו, ויאמר אלעזר בן פרויה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך, תשמע, הפרושים רוצים להתנקם בך, מה יעשה להם? מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, אקם להם בציק שבין עיניך, שים את הציץ של כהן גדול. זאת אומרת, אז כנראה לא היה כהן גדול, או קח את זה ממישהו, ראינו שינאי המלך מסוגל הכל, קח את זה ממישהו ותהיה אתה גם כהן גדול. אבל כהן גדול הוא לא היה יכול להיות, למה? כי אמו הייתה פעם שבויה במודיעין, וכל שבויה היא ספק תאורה. אז לגבי כהונה, הבן שלו לא יכול להיות כהן. אישה שהייתה בשבי, השם ישמור, ואחרי זה השתחררה, או שהייתה נשואה או רווקה, לא משנה, כל פנים אישה כבר בחזקת טמאה, והוא לא היה יכול להיות כהן גדול. לכן היה שם זקן אחד, הקם להם בציץ שבין עיניך, הקים להם בציץ שבין עיניו. היה שם זקן אחד ביהודה בן גדיד השמו, ויאמר יהודה בן גדיד על ינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של הכהן, של אהרון, שהיו אומרים, אמו נשבית במודיעין, ויבוקש הדבר ולא נמצא. אבל הוא הקים את הציץ, ויבדלו חכמי ישראל בזעם. כל הפרושים עזבו את הסעודה, אלה שהאמינו בהמשכיות הדורות. ויאמר אלעזר בן פועילה לינאי המלך, ינאי המלך, אדיוט שבישראל, כך הוא דינו, מלא מזלזלים באדם רגיל, מלא. ואתה, מלך בכהן גדול, כך, מה, כזה הוא דינך? עוזבים את הסעודה? עוזבים. ומה אעשה אם אתה שומע לעצתי רומסם? שואל אותו, טוב, אני ארוג אותם, בתורה מתה עליה? הוא אומר לו, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמד. ויד ותוצץ הרעה לזר בן פוריאל, בן פוריה, ויערבו כל חכמי ישראל. והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. והיה העולם משתומם מוזכר גם פעמיים בתלמוד, פעם אחת גם בסיפור על רבי עקיבא. במותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, בגמרא בכתובות, דף סמך ב' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, והיה עולם משתומם, אחרי שכל התלמידים שלו מתו. ואז רבי עקיבא ירד לתלמידים בדרום, אסף תלמידים בדרום, ואמר להם, הראשונים, עיניהם אתה צרה בתורה זה לזה, לא נאבו כבוד זה בזה, כל הגרסאות האלה, ואתם תשבו והפיצו את התורה. זאת אומרת, היה עולם משתומם מבחינה רוחנית. אז גם פה, הרגו את כל חכמי ישראל, לא היה מי שלמד תורה, לא היה מי שיקים את הרשת של לימודי תורה, לא היה מי שיקים כולל כזה, או מקום לימוד, עד שבא שמעון בן שטח. איפה היה שמעון בן שטח? הרי הוא הרג את כל חכמי ישראל. שמעון בן שטח היה הבית דין, ושמעון בן שטח גם היה הגיסו. הוא היה נשוי לשלום ציון המלכה, אשתו של אחותו של שמעון בן שטח. איפה הוא היה? את זה אפשר להבין גם על פי סיפור בירושלמי. הירושלמי מספר שפעם אחת, לא נקרא את כל הסיפור פה, הירושלמי מספר שפעם אחת היו 300 נזירים שדרשו או היו צריכים להתיר את נדרם, את נזירותם. איך מתירים נזיר מנזירותו? הוא מביא שלושה קורבנות, חטאת, אשם ועולה, ואז מביא את הקורבנות והנדר של נזירות הותר. בא שמעון בן שטח לינאי המלך, אומר, תשמע, יש 300 נזירים, כמה קורבנות צריכים? 900. תן אתה 450 משלך ואני אתן 450 משלי. אמר לו, עשינו עסקה. נתן לו ינאי המלך 450, הלך שמעון בן שטח, ב-450 קורבנות הוא התיר 150, ו-150 הוא ראה ויש לו פתרונות גם משלו, הוא מצא פתרונות איך להתיר אותן בלי קורבנות. ינאי המלך שומע את זה, שהוא בעצם הונה אותו, רימה אותו, הוא אמר לו, יש 900, צריכים 900 קורבנות, תן אתה 450, אני 450. ואז הוא לוקח 450 ממנו, ו-450 אחרים, הוא מוצא איזה פטנט אחר. למה לי לא אמרת את הפטנט הזה? והוא רצה להרוג אותו. שומע את זה שמעון בן שטח, ובורח למצרים. בורח למצרים. ינאי המלך לא מחפש אותו, בסדר. נחכה לו בסיבוב, איך שאומרים היום הילדים. ואז כעבור כמה שנים באה משלחת כלכלית מפרס, כמו שהתלמוד הירושלמי מספר, לעסוק בענייני מסחר, במסע ומתן כלכלי. הרי הוא גם הייתה אימפריה, והוא היה גם זקוק לכסף, וכמובן הוא ניהל קשרי מסחר עם כל האימפריות. המשלחת מפרס מגיעה ונתקלו בבעיה. לא מצאו, לא הגיעו להסכמה, לא הגיעו למתווה. ועד שקם אחד ואומר, רגע, פעם שעברה שהיינו פה, אנחנו זוכרים, אני זוכר שהיה פה זה אחד חכם שהיה יצירתי ונתן לנו פטנט, איך נצא מזה, איפה הוא? ואז התברר זה שמעון בן שטח, והוא מספר להם את הסיפור. אז אומרים, תשמע לי ינאי המלך, אם אתה רוצה שנמשיך, תביא אותו חזרה. הוא אומר לשלום ציון, אין לי ברירה, אני צריך את אחיך, את שמעון בן שטח, לכי ותביא אותו. ושמעון בן שטח חוזר, ואז שמעון בן שטח חוזר, הוא אומר לו, ינאי המלך, תגיד לי, למה רימית אותי? הוא אומר, אני רימיתי אותך? לא רימיתי אותך. אתה רצית, אני רציתי להתיר 300 נזירים, צריכים 900 קורבנות. אמרתי לך, תן, תודה רבה. אמרתי, תן אתה משלך ואני אתן משלי. אתה נתת משלך ממה שאתה מסוגל לתת זה מהכסף, ואני נתתי מה שאני מסוגל לעשות זה מהשכל. אז לא הייתה לו הרבה ברירה, ואז הגמרא ממשיכה לסיפור, לא ניכנס לסיפור, אבל בקיצור, עשו סולחה והכל נהיה בסדר. שמעון בן שטח הבין, אין פרושים, אין יותר מי שימשיך בלימוד התורה. מה הוא יעשה? הרי הוא לא יכול להשאיר את המצב ככה. אם הוא ישאיר את המצב ככה, בעוד כמה שנים, עוד פעם יהיה דבר כזה. ואז הוא התעסק בהקמת בתי דין, הגמרא בסנהדרין. אבל הוא אמר, מה שמבטיח את ההמשכיות היהודית זה החינוך היהודי. ואז הוא אגר רעיון, אני אקרא לישוע בן גמלה, יש לו גם משאבים כלכליים, הרי הוא נשוי למרתה בת ביתוס, בו אף אחד לא יחשוד שהוא רוצה לחדש את המסורת היהודית. כי אם שמעון בן שטח יבוא ויקים בתי ספר, אז יגידו לינאי המלך, תגידי, מה עשית? הרקת את כולם, הנה נולדו מחדש, רק החלפת אותם. אם יהושע בן גמלה התעסק עם זה, אף אחד לא יחשוד בו. הוא קורא ליהושע בן גמלה ואומר לו, תשמע, יש לי רעיון להקים בתי ספר, לדאוג להמשכיות היהודית, ואני רוצה שאתה תיטול את המשימה על עצמך. אני לא מסוגל, או אני לא יכול. יהושע בן גמלה מסכים, ולכן יהושע בן גמלה התקין שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. שמעון בן שטח היה הוגה הרעיון, והוא התקין שהוא הילדים הולכים לבית הספר. אבל מי שהוציא את זה לפועל, מי שהוציא את הרעיון הזה לפועל, היה יהושע בן גמלה. ולכן מה שאתה שמעון בן שטח, התלמוד הירושלמי מתכוון, שמעון בן שטח הגה את הרעיון. ואילו יהושע בן גמלא ביצע את הרעיון. כל הסיפור הזה, המאירי ברוב חוכמתו, ברוך אתה אדוני, חולם שהכל נהיה בדברו. המאירי ברוב חוכמתו סיפר את זה בשלושה מילים, שאני לא אגלוש מהזמן, סיפר את זה בשלושה מילים. נראה את המקור מספר 7. מצוות עשה על האב ללמדו, ללמד בנו תורה וכו' וכו'. אני מדלג על השורה הרביעית. עד שבא יהושע בן גמלא לכהן גדול בעצת חכמי דורו. זאת אומרת, זה הרעיון לא היה שלו, הרעיון היה של יהושע שמעון בן שטח, אבל הוא התקין את זה בעצת חכמי דורו. זאת אומרת, אמרנו 4 תירוצים טכניים, אבל התירוץ הזה הוא תירוץ רעיוני. יהושע בן גמלא הגה את הרעיון, שמעון בן שטח הגה את הרעיון, ויהושע בן גמלא ביצע אותו הלכה למעשה. ולכן הרמב״ם בעקבות כך פסק, מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל פלך פלך, בכל עיר, וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחרימים את אנשי העיר עד שמושיבים מלמדי תינוקות, ואם לא הושיבו, מחרימים את העיר. אם נסתכל בשולחן ערוך, רבי יוסף קארו שכתב את ספרו בצפת ב-1577, 370 שנה או 380 שנה אחרי הרמב״ם, הרמב״ם נפטר ב-1204, הוא סיטט את הרמב״ם אבל שינה מילה אחת. הרי השולחן ערוך בנוי על 3 יסודות, אחד מהם זה הרמב״ם, אבל הוא שינה מילה אחת. מה הוא כותב במקור מספר 9? מושיבים על ידי תינוקות בכל עיר ועיר, אבל עיר של בכל עיר שאין בה מלאי תינוקות, מחרימים את אנשי העיר עד שמושיבים להם תינוקות, ולא הושיבו, מחריבים את העיר. זאת אומרת, לא כמו שאמר הרמב״ם, מחרימים את העיר, אלא מחריבים את העיר. טוב, גמרנו מי יסד בית ספר. הבית ספר שאין לו מלמדי תינוקות, מה דינו? להחרים או להחריב? ממה זה נובע? זה נובע ממחלוקת בין הבבלי והירושלמי. הבבלי במקור מספר 10 אומר, ואמר יש לקיש לרבי יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותיי, ואמר לי מאבותיך, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחריבים אותה. רבינה אמר, מחרימים אותה. על שתי גרסאות. אז השולחן ערוך, השולחן ערוך הולך על על הרבינה. רבינה איפה היה? בבבל. רבינה ורבשי סידרו את התלמוד הירושלמי. אבל ריש לקיש איפה היה? בטבריה. הם היו את זה בטבריה, ולכן הם הולכים על בסיס של הירושלמי, שכך מקובלני, מחרימים את העיר. על כל פנים, אנחנו רואים שבעצם לימוד התורה חשוב, אבל לימוד הילדים הוא עוד יותר חשוב, או חינוך הילדים. וכאן אני חוזר לשאלה בעצם השנייה ששאלתי בתחילה. עד שבא יהושע, ברם זכור אותו האיש לטוב. יש לכם למטה את שני המקומות האחרים שמוזכר ברם זכור אותו האיש לטוב. רק במקומות האלה. אין. היום זה לא בעיה לחפש. אתה פותח את פרויקט השו"ת, אתה כותב את זה, ואתה מוצא את הכל. הכל עלה לך, הכל המקורות. אין. רק שני המקורות האלה. אז עוד פעם זה מוזכר על יהודה בן בבא. יהודה בן בבא הלך ו... קבע את דיני כנסות, שמלא הוא נשתקחו דיני כנסות מישראל. וחזקיה המלך גם דבר אחר. אבל השאלה היא יהושע בן גמלא, ולא רוצה לחזור על השאלה. את זה אפשר להבין על פי משהו אחר שקשור לפרשת ויצא, לעניות דעתי. כאשר יעקב מקבל את הברכות במרמה מיצחק אביו, אומר עשיו בתגובה שלו, מתי יקרבו ימי אבל אבי וארגה את עשיו אחי. וארגה את יעקב אחי. רבקה שומעת את זה, קוראת ליעקב ואומרת לו, קום, ברח אל לבן, למה אשכל שניכם ביום אחד? עשיו רוצה להרוג אותך. כך, קום, תברח. הוא לא ירוג אותך. למה אשכל שניכם ביום אחד? כאשר הוא הולך ליצחק, אותו דבר, אבל הטונציה, הפנייה היא שונה. יצחק לא אומר לו ברח, הוא אומר לו קום לך. והוא לא אומר לו רק קום לך, קום לך אל לבן אחי אמך, קח לך אישה ותקים משפחה, ותחזור לארץ ישראל, לרשת את הארץ אשר ירשו, אשר אברהם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, לסבא שלך, לאבא שלי. יעקב יוצא לחרן. בדרך הוא עובר על הר הבית, כולם מכירים את הדבר הזה, ולא התפלל, וכאשר הגיע לחרן, נזכר, מר קד יעיד דעתי, לא התפללתי, אפשר עברתי על מקום ואותי, לא התפללתי, מיד נתן דעתו, והייתה לו קפיצת הדרך. הייתה לו קפיצת הדרך והתפלל. יעקב, כאשר יצא למצרים, הוא באמת פחד. הוא דאג לעצמו. אדם דואג לעצמו, מה הם רוצים? לחזור הביתה בשלום. עשיו רוצה להרוג אותי. אליפז בנו רדף אחריו. הוא רץ אחריו. הוא ברח. הוא לא חשב על שום דבר, אפילו לא להתפלל. הוא רצה להציל את עצמו. הוא רצה להציל את עצמו. ולכן, כאשר הוא יוצא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוהים ממדי, הוא שמרני בדרך הזו אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. נדר שיש בו שלושה חלקים. אם יהיה אלוהים ממדי, חלק אחד, הוא שמרני בדרך הזו אשר אני הולך, דבר שני, והשלישי, ושבתי בשלום אל בית אבי. הקדוש ברוך הוא שומע אותו ואומר לו, יעקב, שמעתי, בוא אני אגיד לך. אתה אומר, אם יהיה אלוהים ממדי, הנה אנוכי עמך. אל תדאג, אני איתך. ושמרני בדרך הזו אשר אני הולך, ושמרתיך בכל אשר תלך. אבל בחלק השלישי, הוא משנה מהנוסח. יעקב ביקש ושבתי בשלום אל בית אבי, והוא אומר, והשיבותיך אל האדמה הזאת. יעקב, שאתה יצאת מארץ ישראל לחרן, ואתה ברחת ופחדת, זה דבר מוצדק. אדם דואג לעצמו, לאשתו, לילדיו, למשפחתו. זה נורמליות, זה אנושיות. אחרי זה הוא דואג לכל העולם. אתה דאגת לעצמך, זה בסדר גמור. לכן אמרת, ושבתי בשלום אל בית אבי. יעקב, לך יש תפקיד. יש לך מישן. יש לך אתגר. יש לך שליחות. לחזור לארץ ישראל. קודם כל, תהיה בחרן. תיקח אישה. תוליד ילדים, תבנה משפחה. עם 12 ילדים תחזור לארץ ישראל, לרשת את הארץ, וכאן זה יהיה הבסיס להמשכיות היהודית. פה תירש את הארץ ופה יקום עם ישראל. לכן לא ושבתי בשלום אל בית אבי, והשיבותיך אל האדמה הזאת. אתה תחזור ויש לך שליחות חשובה, ואני רוצה שתבצע אותה. ולכן הקדוש ברוך הוא ענה לו ככה, הדבר החשוב ביותר זה החינוך היהודי. החינוך היהודי. מי שיש לו חינוך יהודי, הסבירות שהוא יעזוב את דרך הרבה, כולם יכולים לעזוב. אבל מדברים על סבירויות בחיים. הכל סבירויות, אתה עולה על הכביש, אם תיסע, אם אדם הולך רגע, ילך על הכביש, הסבירות שיפגע גבוהה. ילך עם מדרכה נמוכה, לצערנו יש. הסבירות שהוא יעזוב את דרך היהדות, או לא יקמור על זה, היא לא גבוהה, נגיד נמוכה. אבל מי שלא לומד בחינוך יהודי, אין לו גם את תבנית נוף הולדתו, איך שאמר המשורר, אז לאן הוא ילך? לאן הוא יחזור? לכן החינוך היהודי זו הערובה היחידה להמשכיות היהודית. אנחנו רואים את הדברים האלה. אני נזכר בסיפור שהיה בישיבת הכותל, וזה סיפור מכונן מאוד. כשהיינו בישיבת הכותל, הייתה לי הזכות להיות בין ראשוני הישיבה, הרב הדרי זכר צדיק לברכה הנהיג שבכל ליל שבת נתפלל מנחה בבית מדרש, אחרי מנחה נצא לרחוב, ישיבת הכותל שכנה מעל בתי מחסה בירידה לכותל, ושם אנחנו נרד לכותל, וכאשר ראינו את הכותל חיבקנו אחד את השני ושרנו ישמחו במלכותך, כולם מכירים וכולם יודעים את זה. וכאשר התפללנו קבלת שבת בכותל, אחרי זה בואי שלום חזרנו, וחזרנו לישיבה להמשך. עשינו את זה שבת, שתי שבתות, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עד שחבר'ה מהשיעור, הייתי גבאי באותה תקופה, עד שחבר'ה מהשיעור פעם שישבנו ואמרו, כמה שנעשה את זה, עוד שבת ועוד שבת, תזמחו מלכותך. אז אמרו, מישהו ילך לדבר עם הרב הדרי. אמרו לי, תשמע, אתה הגבאי, דבר עם הרב הדרי. בסדר. באתי לרב, התחילו ורחימו, והיה אדם עדין מאוד, התחילו ורחימו. ואמרתי לו, כבוד הרב, תראה, אנחנו חשבנו וזה. הוא אומר, אני מבין אתכם. באמת, בצורה הכי עדינה, אני מבין אתכם. אתם כבר, היום אומרים את זה fed up. אבל תראו, אתם תעזבו את הישיבה, אחד בעוד שנה, שנתיים, תלכו הביתה, כל אחד יקים משפחה. הילדים שלכם יחזרו פה ללמוד. הילדים שלכם. ואני אמשיך כל שבת עם אותם תלמידים לרדת לכותל, אם יסמכו במלכותך. ולכן זה חשוב. אתה יודע למה הוא אומר לי יחיאל? אני אגיד לך. באותה תקופה היו באים לליל שבת אלפי אנשים מחוץ לארץ, לכותל המערבי. והוא אומר, אתה רואה יהודי שהגיע מארצות הברית, והבן שלו כבר הולך עם איזה שיקסה, והבת שלו כבר נשואה ללא יהודי, אולי הוא ישמע, ישמחו במלכותך, והוא ייזכר בדברים האלה. אני לא הבנתי אז מה זה חוץ לארץ, היינו בחורים צעירים בארץ, בצבא, מה? אבל קיבלתי מה שהוא אמר, קיבלנו. בסדר, קיבלנו, עזרנו את הישיבה, גמרנו, התחתן. לימים הייתי הנציג של הסוכנות בארצות הברית בלוס אנג'לס. התחברנו שם עם אנשים. ובאחד מסעודות שבת התארחנו אצל משפחה, ואני אומר את השם, דוקטור גולדברגר, יהודה גולדברגר, רופא שיניים מפורסם מלוס אנג'לס. ואנחנו יושבים וככה מדברים, ואני שואל אותו, אתה דתי מלידה, פרום פרום ברס, FFB מה שנקרא באמריקה, או אתה ביטי, בעל תשובה? אז הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך, אני בעל תשובה. איך אני בעל תשובה? והוא לא הכיר אותי, הוא לא יודע מה הרקע שלי, כי היינו מוזמנים למישהו אחר, הוא יפגיש בין הזוגות. הוא אומר לי, תראה, ההורים שלי הם ניצולי שואה מהונגריה. ניצולי שואה. בגיל 10 פרצה המלחמה, וחלק מהם היו במחנות, חלק במחנות השמדה, ואחרי זה הם היגרו לאמריקה, ושם הם עזבו את הכל, עזבו את הדת, עזבו את הכל. ויש לי עוד שני אחים גדולים, אח ואחות גדולים ממני, והם שלחו אותם לפאבליק. והיה אחי כבר לא בטוח שמסתובב עם יהודייה, או בטוח שלא. ואחותי גם נשואה ליהודי, אבל הם לא חיים יהודיים. אבל ההורים שלי בשנת 1971 הגיעו לישראל לביקור, והיו בכותל בליל שבת. ושם פתאום הם רואים, ישמחו במלכותך. הרי זה שיר מפורסם מאוד. והוא אומר, ואבא שלי אומר לאמא שתשמעי, התחיל לבכות, ישמחו במלכותך, שרנו את זה בבית, בואי ובואי, זה סיפור מרגש. ואני גם התחלתי, שרנו את זה בבית, ואיפה אנחנו היום? ברל וזה כל, איפה אנחנו היום? מה קורה איתנו? הוא אומר, הם שבו הביתה נרגשים, מבולבלים, והחליטו להתחיל לקיים שבת, לשמור שבת. ואותי, הייתי בכיתה ד', בני לנדו גיסחה, מכיר את הסיפור טוב מאוד, ואותי שלחו לבית ספר יהודי. ולכן אני גדלתי בבית ספר יהודי, הלכתי אחרי זה לישיבה התיכונית של ישיבה אוניברסיטי, ואני היום בעל תשובה. אמרתי לו, תשמע, אתה מחזיר אותי אחורה 25 שנה. אני הייתי בין אלה שרקדו. אתה יודע כמה זה מרגש? לא היה אז לא סמארטפון ולא טלפון ולא פאקס ולא שום דבר. ואני רוצה להגיד את זה לרב הדרי. תשמע, בולה. רוצה להגיד את זה לרב הדרי. אבל איך אני אומר לו את זה? יש כל איזה שבת. בישראל כבר שבת בבוקר. עכשיו, גם אם מוצאי שבת קשה לי, כי לא היה אז לכל אחד טלפון בבית. תזכרו, אנחנו מדברים על תקופה לפני 35 שנה. בקיצור, ביום ראשון בבוקר אני מצלצל לישיבה ואני מבקש במזכירה, תני לי את הרב הדרי, ואני מספר לו את זה בטלפון. הוא התרגש מאוד, אבל הוא אומר לי, טוב, הוא אמר לי שמיעים פשוטות, אני שמח שראיתם שאתה צודק. ואני חושב שזה ממחיש מה זה החינוך היהודי. יהודי שבגיל 10 שמע ישמחו מלכותך בבית, ועכשיו אחרי 40 שנה הוא שולח את הילד לחינוך יהודי, ולרופא השיניים הזה דוקטור גולדברגר כבר יש ילדים, וכבר עכשיו שניים הילדים פה בישראל רופאים בחיפה, וזה המשכיות יהודית. זה בזכות מה? בזכות החינוך, בזכות מה שהוא שמע בבית. לכן כאשר רוצים לדבר מי זכור לטוב, זה אותו יהושע בן גמלא שדאג לחינוך היהודי. אז השאלה נשאלת, למה לא שמעון בן שטח? למה רק יהושע בן גמלא? אז התשובה היא פשוטה. תראו, להעלות רעיונות כל אחד יכול. אתם יודעים, מזרוק רעיונות זה הכי קל. שהיינו חברי מועצת העיר, שהייתי סגן ראש עיר, שהייתי בא לשחרית, היו אומרים לי, תשמע, יש לי רעיון, בואו נעשה ככה וככה בעיר. אמרתי, בסדר. אם הייתי מגיע למנחה, שאלו אותי אם כבר ביצעתי את זה, ואם לא למחרת בבוקר. להעלות רעיונות זה יפה. אבל לבצע את הרעיון, לחטט את הרגליים, ללכת ממקום למקום, ולקיים דבר, ולהוציא דבר מן הכוח אל הפועל, זו הגדולה. לכן יהושע בן גמלא, גם שלא היה צדיק רב רבי, גם שקיבל את הכהונה בדרך לא טוב, באים להעביר מסר. חכמינו רצו להעביר פה מסר סמוי. הם רצו להעביר מסר שמי שדואג לחינוך היהודי לא בהצהרות, אלא דואג איזה פיזית. שחיים גלרמן אומר בשפחו, יושב ומצלצל, פעם, פעמיים, תראה, אני לא יכול ביום שני, אני לא אהיה בארץ וכל זה, מצלצל עוד הפעם, ומצלצל לאנשים, ומבקש דפי מקורות ביום חמישי, ושולח לכולם. אתם מבינים? זה. לכן יהושע בן גמלה, הוא זכור לטוב. כי לעלות רעיונות, זה יפה, זה חשוב, אבל לבצע את הרעיונות, זה הדבר החשוב ביותר. וההמשכיות היהודית, לצערנו, אנחנו רואים את זה, ואני מכיר את הדברים האלה מקרוב, בכל מדינות העולם הייתי אומר, שהחינוך היהודי זו הערובה. גם אם הוא עזב את הדרך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. הוא עוד יחזור, הוא עוד יחזור, הוא ייזכר פעם, יהיה משהו שהוא ייזכר, הוא ייזכר. לכן, בא תלמוד הירושה, בא תלמוד הבבלי ומקמץ יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן, תיקן הרבה דברים יותר כלכליים, יותר ציבוריים, יותר קהילתיים. ליטול את הלולב שבעה ימים, בסדר, לתקוע בשופר. לא, חלילה, דברים חשובים, אבל זה עדיין לא מבטיח את ההמשכיות היהודית. הוא דאג להמשכיות יהודית, לכן הוא עשה את השופר ואת הסוכה ואת כל תשע תקנות שמובאות במסכת סוכה. אבל בסיכומו של דבר, גם הלל שתיקן את פרוזבול דאג לחיים הכלכליים. זה חשוב מאוד, אם אין כמה חן תורה, זה ברור. אבל יהושע בן גמלה דאג ללב ליבו של ההמשכיות היהודית, וזה החינוך היהודי. אז ברם זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלה שמו. אז תודה רבה לכם. אם יש שאלות, אז יש לנו זמן, חיים.